ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו באמצע סימן ממגימי, התחלנו לראות אותו, לא עמדנו על כל הפרטים שלו. אז אמר החבר, אלה קצת תורי הנביא אשר אין חולק עליו, אשר לדו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, ושיש להם ריבון מנהיגם כרצונו, וכפי משמעתם ומריאם גם כן, וגילה הנעלם והודיע איך היה חידוש העולם ויחוס בני האדם לפני המבול, ואיך התייחסו אל האדם, ואחר כך אחר כן המבול, ואיך הוסיבים האומות אל שם רחם ויפת בני נוח, ואיך נפרדו הלשונות, ואיפה שכנו, ואיך צמחו המלאכות ונבנו המדינות, ומניין שנות העולם מאדם עד כאן ומכאן אל הבא. כן, אז אלה קצת תורי הנביא אשר אין חולק עליו, אשר על ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם. מלבד חשיבותו של משה כביטוי של העניין האלוקי באיכותו העליונה, כי הוא מסמן פה את המדרגה החמישית כזכור, זה העניין האלוהי, כמו שראינו בסיור של שבוע שעבר, זה העניין האלוהי כפי שהוא מדריג את המציאות מן היסודות אל המחצבים, מהם אל הצמחים, מהם אל בעלי החיים, ואל האדם, ואל המדרגה שמעל האדם, ומשה מציין את המדרגה שמעל האדם. אז מלבד חשיבותו של משה כביטוי של העניין האלוהי באיכות העליונה, דרכו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם. את התראות והתחברות, התראות התחברות האלוהות בהם על ידי משה, יש להבין לא רק באמצעות עוררו את תשומת ליבם למידע, כי אלוקים נגלה ומתחבר בכם, אלא, כי אתם מבינים, לא כתוב על ידו נודע לקהל, הוא הסביר לקהל שהאלוהות התחברה בהם, לא, על ידו נראתה. בכלל המילה נראה תמיד פה בספר, אז הוא צריך לעורר אותנו איזו אסוציאציה על עניין המראה העיניים, שהוא הראייה שאחריו אין צורך לא בראייה. ופה הנה נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, זה באמצעות, זה לא שמשה אומר להם שיש לכם, הוא מעורר תשומת ליבם למידע, כי אלוקים נגלה ומתחבר בכם, אלא באמצעות עצם מציאותו של משה והווייתו העצמית, בה מתראה יחס הקדוש ברוך הוא, כלומר התגלותו בחיי ישראל. איכותו של משה מגלה על תכונת האופי של הקהל הישראלי כאיש אחד, כשם שכוח הדיבור המתגלה באדם מגלה על אופי חייו המתפשטים על כל עבריו, על תכונתו המהותית כמדבר. האיכות המתגלה במשה מגלה את תוכן החיים הפנימיים שבכלל ישראל כולו, זו התראות התחברות האלוהות בהם. נראתה לקהל התחברות, הכוונה בראייתם הייחודית, ההווייתית, עליה עמדנו בסוגיית הראייה בספר הכוזרי. ושיש להם אלוה מנהיגם כרצונו וכפי עבודתם ואמרותם. אז זה מה שהוא אומר להם. על ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, ושיש להם ריבון מנהיגם כרצונו וכפי משמעתם ומריאם גם כן, או תרגום אחר, כפי עבודתם ואמרותם. אז מתברר שיש פה שתי מידות ההנהגה האלוהית, א' כרצונו וב' כפי עבודתם אותו. לימים, הרבה ימים אחרי הספר הזה, אז יכתב עוד ספר כמה מאות שנים אחר כך על ידי הרמח"ל, ושם הספר, יש ספר שלם על מה שפה אצל רבנו יש שתי מילים, שם זה יהפוך ספר שלם. ספר שלם שעניינו על שתי ההנהגות האלוקיות במציאות. יש הנהגת, בלשונו של הרמח"ל זה נקרא הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. הנהגת הייחוד זה מה שנקרא בלשון רבנו כרצונו, וגם כפי עבודתם אותו בלשון הרמח"ל שם זה הנהגת המשפט. הנהגת הייחוד אינה מותנית בבחירה החופשית, אלא היא כפי רצונו יתברך. ואילו הנהגת המשפט, זאת אומרת הנהגת השכר והעונש, היא הנהגה שכפי הבחירה והמעשים. פרשת ויהי אם שמוע היא דוגמה להנהגת המשפט. אם שמוע תשמעו, טוב, ישמרו לכם פן ישתה לבבכם, ואז... יציאת מצרים לעומת זאת לא הייתה על פי משמעתם ומריאם, שהרי הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ובכל זאת נגלו ללא קשר למצבם הרוחני ולזכויותיהם. בהיסטוריה ישנה מדי פעם הבלחות של הנהגת הייחוד, וכשהיא נסתרת אז ההנהגה היא של שכר ועונש. אך מכל מקום, הנהגת האיכות קיימת ופועלת תדיר גם באמצעות הנהגת המשפט, כזרם המגמתי המוביל את המציאות אל תכליתה החופשית העצמית לגילוי ייחודו יתברך. טוב, זה דברים קצרים שמאזכירים קצת ממרכז עניינו של הספר הגדול דעת תבונות של הרמח"ל. והגיד כן, לא הבנתי, למה דווקא על ידי משה ולא?
כן, משה
אני מבין שאתה מקשה עליי על פי מה שהסברתי, שמשה הוא לא אומר להם כלום, הוא רק בעצם ויתו מתראה. אז למה זה מפריע לך? אם תבין את זה בצורה פשוטה שמשה הסביר להם את זה, למה לא? הם רואים את זה בעצמם. אז אדרבה, אפשר לשים לב לדבריך שבאמת לא חשבתי עליהם לפני כן, אבל אדרבה, מה שאתה עושה שאלה תשים סימן קריאה ולא, אל תשים לדבריך שאלה, תעשה את המציאות, רק תקשר את מה שאתה חושב עכשיו למה שעכשיו דיברנו לפני רגעים על, על נראתה על ידי משה. על ידי משה, אז נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, ושיש להם ריבונו אני גם כרצונו וכפי משמעתם ומריאם גם כן. כי העם הזה, מאז שמשה הופיע בם, הופיע אצלם והתחילו הדברים לזוז אצלם בהתאם אליו, אז זה מה שנראה להם. זאת אומרת, א', עצם פלאי הפלאות של אישיותו של משה, ב', פלאי הפלאות שאישיותו של משה סחפה סביבו והשפיע גם על המציאות הפסיכולוגית שלהם וגם על המציאות הקוסמולוגית. ובמסגרת זאת, אמת, נכון, הם בילו כ-40 שנה בחסותו של משה, ונראתה, ראו מבשרם באמצעות הקשר שלהם עם משה. סך הכל משה הוא מוציא מן הכוח לפועל את תכונת חיים הפלאית, כמו שהיא מתבטאת בפרץ החיים הראשוני שלהם שם ביציאת מצרים כל 40 השנה. ונכון, וגם פה לא צריך להגיד, לא צריך להגיד שהוא אמר להם, אם כי לא צריך להגיד שהוא לא אמר להם, יכול להיות שאמר להם, כל פנים, זה אותו נראתה, על ידי משה נראתה, הם מצאו את עצמם בספירת חיים אחרת. וגילה הנעלם, או אבן תיבון מתרגם, והגיד להם הנעלם. הנעלם זהו ביטוי מיוחד החוזר בהקשרים שונים בספר. אני חושב שכבר דיברנו על זה, גם עכשיו אני אזכיר את זה עוד פעם. המילה התחברות האלוהות בהם, המילה התחבר, זה מילה מיוחדת אצל רבנו, כמו גם המילה שעכשיו אני רוצה להגיד לכם, הנעלם, כמו המילה ראייה, כמו המילה קבלה. לכל המילים האלה שמשומשות גם בשפה שלנו וגם אולי בשפת הצפרות המסורתית שלנו, צריך לשים לב שהמשמעות של המילים האלה פה בספר יש להם טעם מיוחד, משמעות מיוחדת, ולפעמים היא איך נגיד, אני מתבטא בצורה בהתחלה לא מדויק, לא בדיוק המשמעות שאנחנו נותנים למילים האלה. עכשיו בצורה יותר מדויקת, המשמעות שאנחנו נותנים למילים האלה זה אינו אלא רובד שטחי, במקרה הטוב מזכירות כסף, לגבי האסוציאציות שצריכות להתמלא, שההבנה שלהם צריכה להתמלא בהם בקונטקסט של הספר. כי פה בספר הם מקבלים משמעות עשירה, מיוחדת, ייחודית לספר. שוב, לא שההבנה הפשוטה שלנו במילים האלה היא לא קיימת, היא בלועה גם, אבל יש בזה עוד תוכן עמוק יותר, כמו שהספר הזה הוא עמוק יותר מאשר הקריאה הפשוטה של מי שמתכוון לקרוא את הספר הזה בצורה פשוטה ולא לשים לב ולא להיות מן המשכילים ולא לשים לב לתוכן העמוק של הספר. והמילים האלה שהזכרתי פה, ויכול להיות שעוד שעכשיו אני זוכר אותן, אז כל פעם שזה מופיע צריך להבהב לנו משהו. אז פה אנחנו פוגשים פעם ראשונה במילה נעלם. אני אומר לכם שהמילה הזאת היא משמעותית כמו המילה התחברות. בזמנות, אני דרשתי לכם את זה בהקשר של החבר, שאולי זה לא מקרי שהוא קורא לו החבר, הוא אוהב את המילה הזאת חבר, היא מילה לא נורמלית. זאת אומרת, אנחנו קוראים את זה פה בספר, זה רק זה נורמלי, הכוזרי זה החבר, ברור. אנחנו מכירים את החבר של הכוזרי יותר מאשר אנחנו מכירים את חברים של המשנה, אבל זה מילה לא נורמלית בתרבות שמשם רבנו בא. ומכל מקום היא משמעותית, היא משמעותית כי היא קשורה, כמה דברים אמרנו, ייתכן שבין היתר היא גם קשורה לאסוציאציה הזאת של ההתחברות, זה שהתחבר בהם העניין האלוהי, ופה הביטוי הזה זה פעם ראשונה, התחברות האלוהות בהם. כי התחברות זה לא שחיברת שני קרונות רכבת, אלא התחברות זה קרוב למילה השראה, כמו שהנשמה מתחברת לגוף. והגיד להם הנעלם, או בגילה להם הנעלם. הנעלם זה ביטוי גם כן מיוחד, הוא חוזר בהקשרים שונים בספר. הנה אני אעשה לכם סקירה מהירה של כמה מקומות שזה מופיע פה בספר, ההשתמשות במילה נעלב, ותשימו לב למחנה המשותף של כל המקומות שזה נזכר. לקמן בסימן סמך זין, אז הוא אומר, זה בעמוד, במדורת שאלה, זה בעמוד י"ד. אז שאלת הקדמות והחידוש נעלמה. וראיות שתי הטענות שקולות. ובמאמר שני, סימן י"ד, זה בעמוד ל"ו, כבר הייתה עקדת יצחק בר שומם והוא הר המוריה, ואחר כך נתגלה הנעלם בימי דוד, כשהיה מיושב שהוא המקום המוכן, המיוחד המוכן לשכינה. ובמאמר שני שם בסימן ע"ב, אז בעמוד נ"ח, לשוננו הברואה המומצאת, דקויות ועדינויות הוטבעו בה וכו'. ובהמשך הסוגיה שם, אז הוא אומר בסימן פ"פ, בעמוד סמך ד', ולממציא החוכמה הדקה הזאת, סודות נעלמים מאיתנו. ובמאמר רביעי, סימן ט"ו, זה בעמוד קי"ח, אז הוא דן על ההבדל בין האוריינטציה האלוהית הישראלית והגויית, וההבדל בין שם הוויה המציין את התוכן שהיחס אליו הוא נשמתי פנימי נעלם, לשם אלוהים ככינוי לבורא הנגלה. המושג אוניברסלית בהשגה שכלית, אינטלקטואלית, פילוסופית. ושם הוא כותב ככה, אבל העניין הוויה, עניין שם השם, לא יושג בהקשה, רק בראייה הנבואית, אשר בא כמעט שיתפרד האדם ממינו וידבק במין מלאכי ותיכנס בו רוח אחרת, כמו שנאמר, ונהפכתה לאיש אחר ויהפוך לאלוהים לב אחר ורוח לבשה, והייתה עליי רוח השם ורוח נדיבה תשמחני, כמו כל המקורות האלה. זה כינוי לרוח הקודש הלובש את הנביא בעת הנבואה, והנזיר והמשיח שנמשך לכהונה או למלוכה, עת שימשכנו הנביא, או עת שיעזרנו אלוהים וישירהו בדבר מן הדברים, או בעת היוודע הכהן במדע הנעלם אחר שישאל באורים ותומים. ואז יותרו לאדם הספקות הקודמים אשר היה מסופק בהם באלוהים, ויזלזל באותם הקשים שמשתמשים בהם להשיג דעת האלוהות והייחוד. אז מה יוצא? הרוח המופיעה בידיעת הנעלם הוא רוח הנבואה. ידיעת הנעלם הוא הממד הפנימי שכינתי נבואי, ממד שאותו אין רואים בעיני בשר. עוד פעם, הוא משתמש במילה נעלם בסוגיה שלנו, שהוא מגלה לעם ישראל את הנעלם, במקום בית המקדש מתגלה שיש שם נעלם, ובשפה יש שם סודות נעלמים. מקום קדושת הארץ, פלאיות השפה והיחס לאלוקים. ושאלת חידוש העולם או קדמותו, זה ממדים נעלמים כל אלה. ואני רוצה להגיד לכם, זה לא ממדים נעלמים, כל אלה זה ממד אחד נעלם, ובכל הסוגיות זה אותו ממד הנעלם. הגיד להם הנעלם, הגיד להם או גילה להם הנעלם, כי הנעלם הוא הממד הפנימי שכינתי נבואי, ממד שאינו רואים בעיני בשר, והוא שייך לרוח, הרוח הפנימית. במילון הראייה כתוב ככה, נעלם, הגדרת מושג נעלם, עניין גדול ומושכל זך בצח. זה פירוש המילה נעלם בעברית. עניין גדול ומושכל זך בצח. יש כאלה ש... זאת אומרת, כשאנחנו שומעים את המילה נעלם, זאת אומרת, מה שאנחנו לא יודעים, זה נעלם, נכון? נעלם לי. העת שלי נעלם לי. איבדתי משהו. זה לא מובן פה. או זה, כמו שאמרתי, מובן משכיות כסף של המילה פה. זה כן, זה משהו שאתה לא רואה בעיניים, אבל זה דווקא מושכל מאוד. רק הוא מושכל, זה עניין גדול, הוא מושכל זך בצח. ואם זכלך איננו זך בצח, אז הוא באמת נעלם לך. מה שנאמר, איך שקוראים לזה בעברית מודרני, סוד. אז זה סודות. סודות זה אינפורמציה איזוטרית לאנשים פשוטים. פשוט לא יודעים מה מדובר. אבל לאנשים לא פשוטים, הסוד זה מושכל, גדול, זך וצח. זה שכל פשוט. ובפסקה שלנו, הנביא על ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, וגילה הנעלם. גילה נעלם, או הגיד הנעלם. האמת היא שנגיד התרגומים המודרניים של הרב שלט ועוד, הם משתמשים במילה גילה, וקצת מאכזב אותי. הרב הגדול הראשון אבן תיבון, כי יותר מתאים לי למה שאני מבין פה, זה גילה הנעלה. גילה כמו מה שאני מנסה להעמיד אתכם על זה, על ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, ובזאת הוא גילה הנעלם. כי האלוהות המתחברת מתחברת בהם, היא לא עניין לדבר עליה, היא עניין לראות אותה, נראתה. והראייה אלה איננה ראייה, ראיית העין הגסה, כי את האלוהות אתה לא רואה בעיניים, כי לא יראה מהאדם, כי לא ראיתם כל תמונה. אז מה זה נראתה האלוהות? אלא נראתה האלוהות כמו הראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא מופה. זה לא ראייה ראיית עיניים, אלא זה ראיית עיניים, העין הפנימית, העין הנבואית, העין ההווייתית, עין הלב. ואותו דבר זה גילוי הנעלם. אז זה מתאים, אבל אם הגיד, אז משמע כאילו זה עניין אינפורמטיבי. הוא סיפר להם שיש להם נעלם. הוא היה הולך רכיל וגולה סוד. לא, לא הולך רכיל ולא גולה סוד, רק הוא הגיד הנעלם. לכן מאחר שחביבה עליי הפרשנות, ההבנה של רבי יצחק שילת פה, וקשה עליי פרידתו מעמדתו של הראשון אבן תיבון, על כן אני נוטה להבין את אבן תיבון הגיד כמו גודו הגוד, לא במשמעות של אמר להם את הנעלם, אלא הגיד זה המשיך אותו רעיון. הגיד במשמעות של גילה, שהמשיך מן המציאות הפנימית עד שיצר בהם תודעה של המציאות הזו. זה לא אינפורמציה חיצונית, זה הגיד, המשיך. והנגידו את יוסף מן הבור, והמשכו את יוסף, כתוב והנגידו, משכו. אז גם פה ממשיך עליהם את הנעלם. המילה המשכה זו מילה פנימית, המקובלים משתמשים בה. ופה רבנו לא נחשב בין הקובלים, הוא גדול מן הקובלים, הם כולם תלמידיו, אבל זו ההגות הפנימית. הגיד להם הנעלם, אותו דבר כמו גילה. אז גילה או הגיד, אותו דבר. אז כן, אז הוא גילה הנעלם. הנביא על ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, וגילה הנעלם. מה זה אלוהות? זאת אומרת, נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם. מה זה אלוהות? במאמר רביעי, פסקה ג' פה בספר בעמוד קופיו, מסביר רבנו, מסביר רבי יהודה לוי, האלוה הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, ועל כן הוא נקרא חי העולם. יש שם הגדרה מה זה אלוה, מה זה השם. השם זה רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, ועל כן הוא נקרא חי העולם. אם כן, האלוהות מתגלה כחיות העולמים המחוללת את העולם והולכת ומשדרגת אותו בחטיבת מדרגות הדצחם, דומה עם צומע חי מדבר ישראל או משה, מה שלא, שלא נקרא לזה, עד שמופיעה גולת הכותרת שלו, המין החמישי, המדרגה האלוהית המלאכית. זו משמעות התחברות האלוהות עמהם. ועל ידי ההתחברות הזאת התגלה להם הנעלם. אם כן, על ידי הנביא נראתה האלוהות לקהל בראייתם הלאומית המיוחדת בעצם הוויית החיים הישראלית, ובזאת, בראייה הזו, נתגלה ממד ההווייתי הפנימי הנעלם. והודיע איך היה חידוש העולם. הגיד להם הנעלם והודיע איך היה חידוש העולם. לכאורה, לפי מה שעכשיו פירשתי לכם, הפיסוק פה, הפיסוק פה על דעת שמה שכתוב פה בספרים, אני מבין שרובכם מחזיקים פה, כולכם מחזיקים פה בספר של רבי יצחק, כמוני, לא כולם, אבל כל פנים, לא יודע מה הפיסוקים אחרים, אבל לפי מה שאני עכשיו פירשתי לכם, הפיסוק פה הוא לא נכון. זה צריך להיות אלה קצת הרי הנביא אשר אין החולק עליו, אשר על ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, ושיש להם ריבון מנהיגם כרצונו ופי משמעתם ומריאם גם כן. פה צריכה לבוא, פה צריך לבוא פסיק ולא נקודה, וגילה הנעלם נקודה. כי על ידי שנראתה על ידו התחברות האלוהות בהם, בזאת גילה הנעלם. ככה פירשתי לכם עכשיו. אז אני חולק על הפיסוק פה, ואני לא מפחד לחלוק על זה, כי זכותי לחלוק, זכות כל אחד לחלוק. מי מבטח לנו את הפיסוקים? אתה בטוח שרבנו חתום על זה? אתה לא בטוח. אז זכותנו לחלוק. אז על כל פנים, מוכרחים להודות שישנה גם אפשרות, לא כמו שאני אומר, והרי לפניכם, הנה, רבי יצחק לא חושב כמוני, והוא פיסק את זה כך, ולך תדע את האחרים. ואומנם אנחנו בזאת עומדים להיכנס לסוגיה ארוכה ארוכה, אנחנו נבלה עליה במקרה הטוב חודש, במקרה פחות, לא יודע, אולי במקרה עוד יותר טוב, אז כמה חודשים. בכל מקרה, אנחנו נבלה כמה חודשים. זאת אומרת, נבלה עד זמן רב. וילך ויתברר שכן, זה טוב גם כן לנשום בנשימה אחת וגילה הנעלם והודיע איך היה חידוש העולם. כי בזאת אנחנו נכנסים סוגיה גדולה, וקראתי לה פה בשם כותרת ערך סיפור חידוש העולם. כי באמת בנקודה הזאת לכאורה זה זה אמירה קטנה, אבל אנחנו תכף נראה, אמר קוזן איזה פלא, יש לכם עניין, בסעיף הבא הוא יגיד, אמר קוזן איזה פלא, יש לכם עניין שאני מאומת לבריאת העולם? ואז מתחילים לדסקס את הנושא הזה, דברים, המון דברים, המון המון סעיפים בנושא הזה, והלך והסתעף לכל מיני דברים, עד שבסוף, אחרי זה נסגר, נסגר הנושא הזה באמת, הוא נסגר בסוף סימן סמל ציין. ובסימן סמל חטא אומר, טוב, בוא תחזור, אני הפרעתי לך. עיסתי אותך, בשאלה שלי, עיסתי אותך מן הנושא, אז הוא יגיד לו, בסימן סמל חטא, טוב, בסדר, מספיק מה שדיברנו עכשיו. אם תראה חברתי, אם חרדתי ללך להראות לי את הטענות החותרות, אבל שוב אל גלגול דבריך. איך התחזק מלבשותיכם הדבר הגדול הזה שיהיה לבורי הגופות ורוחות מלבשות וזכנים הנוכים שרתומם מתקדש ותנם יסגיעו הסלחים הסחלים כל שכן החוטי החושים חיבור עם הבריאה הזאת הנבזה המגונה בחומרה. כלומר, מה אומר לו פה בסעיף סמיכת? בוא נחזור, לא התחלנו, אתה כתבת לי צ'ק ואין לו פירעון שהוא סימן חפזי, נכון? שם תקעת לי ממשפט שהוא גמר אותי, שהתורה מחייבת אתכם מצד התחברותו, התחברו כבודו בכם, להיותכם סגולת בני אדם. בוא נחזור עכשיו לנושא הזה, כי הנושא, באמת קיבלת אשראי לדבר מה שאתה רוצה בשביל להסביר לי את הנקודה הזאת, רק משכתי אותך עכשיו, אמרת לי חידוש העולם וזה, אז הוא אמר, באמת חידוש העולם, והלך ונהיה איזה דיון גדול שעל פניו הוא בסוגריים, בוא נקדם תהליכים, במסגיות הכסף הוא בסוגריים, אבל לתפוחי הזהב זה לא מקרי. זאת אומרת, זה לא סטייה, זה הכנת החומר להבנת התוכן במלוא עומקו. על כל פנים, אני רומז לכם פה אומר לכם שבזאת אנחנו נכנסים לסוגיה גדולה החל מהמילים האלה, ואני רוצה לומר לכם שעל אף שאני עומד על כך שמה שאמרתי זה נכון, ועל ידי שהוא נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, בזאת הוא גילה הנעלם, גם נכון להמשיך ולנשום את המשפט הלאה והודיע איך היה חידוש העולם. אם כי בקריאה הראשונה ועל פניו, אז אם השתכנעתם מהפירוש שלי, אז אפשר להגיע לסכם על פיסוק אחר. זאת אומרת, במקום כפי משמעתם ומרים גם כן פסיק וגילה הנעלם, לא פסיק אלא נקודה. עכשיו עוד רעיון, והודיע איך היה חידוש העולם. ומכל מקום שניכנס עמוק לנעלם, אז תראו שיש לזה קשר נמרץ להודעה איך היה חידוש העולם. כי באמת, הודיע נעלם, ועל ידי הודעת הנעלם, הודיע איך היה חידוש העולם. וגם אם תרצה, לפי מה שכתוב פה, לכאורה לא על פי מה שאני פירשתי לכם. וזה לכאורה נושא חדש. ואז, וגילה הנעלם, ומהו הנעלם, על פי הפסוק של רבי יצחק, גילה הנעלם, ומה שהודיע איך היה חידוש העולם. כי חידוש העולם הוא נעלם. וזה באמת נכון, כי כבר קראנו פה כדקמן, הוא יגיד שחידוש העולם הקדמותו זו שאלה נעלמה, זה עניין נעלם. טוב, אני בכוונה רק פותח לכם אפשרויות, ובמשך החודש והחודשים התברר כן. מה שאמרתי במשפט האחרון, אני לא חושב ככה, אבל הצעתי פירוש שאני חושב שרבי יצחק חושב ככה, שמה הוא הנעלם? חידוש העולם. זה לא דוגמה, זה לא, אני חושב שרבי יצחק לא שם לב למה שאני אמרתי, שהמושג נעלם זה מושג שהוא פרוס פה על פני כל הספר, וזה אותו מושג בכל המקומות. להערכתי הוא חושב כמו שכל קורא מצוי חושב, נעלם, סוד, דבר לא ידוע. יש הרבה דברים לא ידועים, השפה לא ידועה, הבריאה לא ידועה, מקום המקדש לא ידוע, כל מקום שהוא לא ידוע זה נקרא נעלם. כי פירוש המילה נעלם זה דבר לא ידוע. ואני אומר שזה פירוש לא נכון. מה זה לא נכון? זה פירוש שבמקרה הטוב משכיות כסף, זה תפיסה שטחית את העניין. זה כלול בכלל, הדברים האלה הם כלולים בכלל פירושי. הפירוש שלי הוא אומר לא רק את זה, הוא לא אומר נגד זה, הוא רק אומר זה מעבר לזה, זה כולל את זה ועוד יותר מזה. כי הנעלם זה עצם הממד הנבואי, הנשמתי, ההווייתי, הפנימי, שהוא ממש לא לא ידוע, הוא כן ידוע, הוא ידוע יותר מכל ידוע. הוא ידוע כמו שהנשמה ידועה, כמו שההוויה ידועה, כמו שהראייה שלהן היא כל כך ידועה, עד אשר אין צורך לא בראייה ולא במופת. זה מה שאני מנסה להגיד. אני רוצה להגיד שהראייה הזאת היא גם תברר, הראייה הזאת, ידיעת הנעלם הזה, הנעלם הידוע הזה, הוא זה שיברר איך היה חידוש העולם. עד כאן נוסחה. עכשיו צריך ללמוד את ההיגיון שלו. ללמוד את ההיגיון צריך זמן. אז הגיד להם הנעלם והודיע איך היה חידוש העולם. מתוך אגדת הנעלם מתברר איך היה חידוש העולם. נקדים ונאמר, פירוש המושג בריאה הוא, או בואו נקדים לפני מה שאני מקריא לכם, מה זה בריאה? מישהו יודע מה זה בריאה? בריאה, יש מה? יפה. ככה נוהגים לחשוב וככה גם נוהגים לדבר. עכשיו זה ברור שהפירוש הזה הוא לגיטימי, והראיה שמה, אני מלמד אנשים לא לדבר כמו שהם מדברים, אם מדברים סימן שזה בסדר. ומכל מקום זה ברור שפירוש המילה בריאה זה לא רק יש מאין. למשל שאתה אומר על תפוח בורא פרי העת, יש מאין, תרציני, בורא פרי אגפי, יש מאין, תרציני, וכן הלאה. אני מקדם תהליכים כי אני יכול לראות לכם פירושים רבים מאוד למילה בריאה, אבל עכשיו מה שמעניין אותי זה לא פירושים רבים, מעניין אותי פירוש אחד. מה רבנו מתכוון שהוא אומר בריאה? פירוש המושג בריאה הוא הנחת המציאות כביטוי אלוהי, כיצירה אלוהית, כעשייה אלוהית. יכול אדם לעשות דברים, יכול אדם ליצור דברים, אך לברוא הוא אינו יכול. בריאה איננה רק חידוש דבר יש מאין. לא שאסור להגיד שדבר שהוא יש מאין זה לא בריאה, יש מאין זה בריאה, אבל מה שעושה את זה בריאה זה לא בגלל שזה יש מאין, אלא בגלל שזה אקט אלוהי, וכל מה שהוא אקט אלוהי הוא בריאה. אקט שאנחנו רוצים להגיד אלוהי הוא בריאה. אז זה לא רק חידוש דבר יש מאין, גם, אבל בריאה זה מפעל החתום בחותם אלוהי, הופעת המציאות כבעלת ערך אלוהי. טוב, האמת היא שמי שמסביר את זה יפה ובעריכות, מי זה? המהר"ל. בדרך חיים למהר"ל, שם הוא מסביר שלשון בריאה נאמר על הצורה הנבדלת האלוהית שדבקה בנבראים, וזה כי אדם כתיב בפירוש בצלם אלוקים עשה את האדם, שמזה, שתדע מזה כי דבק בצורת האדם עניין אלוהי, וכן בשמיים וארץ שהם כלל העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה, אתה יכול לעשות דבר כזה? אתה לא יכול לעשות דבר כזה. זה אלוהים עושה. מה שעושה אלוהים זה בריאה. שמיים בארץ וכל צלם. וכן בשמיים וארץ שהם כלל העולם, אין ספק שדבק בהם עניין אלוקי, ולכך כתיב לשון בריאה. וכן התנינים הגדולים, שהכתוב מפרש בהם תנינים גדולים, ולפי גודלם עד שהם בריאה נפלאה, דבק בהם עניין אלוקי, נאמר אצלם לשון בריאה. מכל החיות כתוב ויברא את התנינים הגדולים, דווקא יש מאין? למה דווקא תנינים גדולים? ומה, ואת התנינים הקטנים זה יש מי יש? זה לא הנקודה, אלא הנקודה שזה מעורר השתאות ומבליט את העניין האלוהי, זה נקרא בריאה. כי כל הנבראים יש בהם דבר זה, כמו שהתבאר, רק התורה הזכירה לשון בריאה באלו שלושה, בשמיים וארץ, בבריאת האדם, ויברא אלוקים את האדם צלמו, ובבריאת התנינים הגדולים. כי באלו שלושה מפורסם ונראה לגמרי לעין, ובשאר הדברים אינו נראה. הכל בריאה, אבל דברים שזה בולט לעין או מעוררים אותך לשים לב לכך, זאת אומרת בורק לי אגב שם, שים לב, יש פה אוהב חילוקי, לא רק נו יין נחצב שקט, שים לב לרעיון הפנימי, בורא פרי העת, בורא פרי אדמה. מי שרוצה יכול להסתכל במילון הראיה, יש שם פריחות דברים הרבה יותר גדולה. עם עוד הרבה מקורות ושיטות אחרות. אני רואה כאן שאלה. כמו שהזכרתי לכם לפני דקותיים, מכאן והלך נפתחת סוגיה. אז בסדר, יפה מאוד שמה קרה פה שהמלך פתאום מתעניין בענייני חידוש העולם, וזה מה, יש שם תאריך חידוש העולם, מה אתם מצילים באמת, מה אתם אומרים את זה, מה אתם אומרים את זה. התחיל שם איזה דיסקוס בעניין, עד שכחו על מה מדובר, ובסוף לקח להם כ-20 סימנים עד שהוא נזכר, טוב בוא נחזור לעניין. כל הכבוד, אז מה, אז המלך הפריע לנו בדיון, נכון? אבל מה נעשה, והמלך הזה הוא יציר רוחו של רבנו, אז למה אתה מפריע לעצמך בדיון? או נצח את זה בצורה אחרת, ברור שזה לא מפריע לך בדיון, אתה רוצה לדון מזה, נכון? אתה רוצה עכשיו לדון ולעשות נושא חשוב, בנושא שנקרא בריאת העולם. ופה עוד לפני שאתה בעצם עניין שאתה רוצה להסביר לנו את יסודות העניין, אתה מסביר לנו בעומק העניין, אתה מסביר לנו מה זה אמונה. נשאל, שמענו את השאלה מה זה אמונה, הסברת לנו שהאמונה זה האמונה באלוקי אברהם וישראל, שהוציאנו מצרים, הכניסנו לארץ ישראל בתוך המופתים אחרי שקרא את הים, הכניס בעיר את הירדן ושלח את משה ואת הנביאים בתורתו, והדברים ארוכים. ואתה רצית להגיד בזה שהביטוי הזה זה בא להגיד לך את שורש התחברות התורה בנו, מצד היותי התחברות את שורש חיוב התורה עלינו, שהוא ייחודי לנו, בלעדי לנו, מצד התחברות כבודו יתברך איתנו ויתנו סגולת בני אדם. וזה בעצמו מה שנקרא אמונה, כנראה שזה פירוש המילה קשר לאלוהים, וזה התחברות האלוהים איתנו, וזה מה שמחולל את מקור החיוב ההלכתי, התורני, ההתנהלותי, הייחודי שלנו. זה נושא, מה זה חשוב? מאוד חשוב. באמת, אם תגמור לשכנע אותנו בזה, סגרת משהו מאוד 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 חשוב. עכשיו, זה נושא כל כך חשוב, אל תבלבל אותנו בנושאים אחרים. כי זה לא נכון מתודית, כי זה מבלבל. זה כמו שטוס, זאת אומרת, אין כאן מקומו. עכשיו לומדים בא במציע, אז לא... קל לי עכשיו שאלה מחולי, אלא אם כן זה משהו נקודתי, אז בסדר, אבל לא, אין כאן מקומו. כי מכללי האלימות זה תתרכז מה שמדובר, ואם אתה לא מתרכז אתה לא מבין. אם אתה רק צריך להבין משפט או חצי מילה, לא צריך הרבה ריכוז. אבל אם במקום צריך שכל, בדברים אמוניים בטח צריך שכל, וצריך להחזיק ראש. כי דברים אמוניים זה לא משהו שאומרים לך מילה, אלא כמו, אני מקווה שכבר התחלתם לחוש בליגון שלנו פה, שפה אתה צריך להחזיק ראש מתחילת הספר ועד סופו. ואתה לא תבין שום רעיון אם אתה רוצה לחשוב. תהיה בשיעור אחד, תגיד, הבנתי, אז אני מבין שהבנתי שלא הבנת. כי כי באמת יש פה תפיסת על כוללת שצריך להיות מרוכז ולתפוס את קו החשיבה, והיא הולכת ונבנית והיא קונסיסטנטית, עקבית, ותפיסה כללית. זה נקרא לימוד אמוני, זה נקרא שאתה מתחיל להבין משהו, זה נקרא שאתה לומד משהו באמונה, או שאתה מאמין, לא כמו שהסבתות קוראות לאמונה, אלא כמו שרבנו קורא למילה אמונה, אמונה, וכמו שגדולי ישראל מתכוונים שהם מדברים על אמונה. אז פה הריכוז מאוד נצרח, וזה טעות מתודית לבלבל נושאים, לא מתאים, לא עניינית ולא לא דידקטית. אנחנו לא מעלים על דעתנו שרבנו יש לו טעויות דידקטיות, נכון? כי רוח השם דובר בו, אין לנו ספק שברוח רוח השם דיבר בו, רוח הנבואה ברבנו. זה היחס שלנו לקודש הקודשים הזה ששמו ספר הכוזר. אז פה כבר אמרנו מזמן שאין מקרה, זה כמו שאנחנו, גם אם נגיד שרבנו לא התכוון, אבל הקדוש ברוך הוא התכוון, ואנחנו לומדים את זה כמו שאנחנו לומדים, כמו שלומדים דברי חז"ל, כמו שלומדים כל דבר שנכתב ברוח הקודש. אז במסגרת זאת אין שאלה לא לגיטימית, כל דבר שאנחנו מאיימים, כל דבר שאנחנו מוצאים בו משהו מושכל, מה שלא משנה אם רבנו התכוון לזה, הקדוש ברוך הוא התכוון וזה בסדר. אז עכשיו, אחר הזכרת הדברים הידועים האלה, אז יש לי שאלת ילד, מה כל כך חשוב בריאת העולם? למה זה צריך חשוב? ואם גם תגיד חשוב, בסדר, למה פה חשוב? למה עכשיו באמצע הנושא? שלדעתי, כשאני מציג את השאלה, חשוב יותר הנושא הזה, הנה תשכנע אותי, התחברות האלוה התברך בנו, וזה מחייב אותנו את התורה. בסדר, בריאת העולם, אתה היה, איך היה, בכלל, מה זה משנה? הייתה בריאה, לא הייתה בריאה, מה זה משנה? יותר משנה הנושא שאנחנו מדברים עליו. אבל ברור שרבנו לא מקבל את הנחת העבודה של שאלתי, והוא חושב שזה משנה. הוא חושב שזה משנה והוא רוצה לדבר על זה. ואם תגיד, ברור שזה חשוב, כי עובדה שמשה רבנו, שהוא רבו של רבנו, הוא חשב שזה הנושא הכי חשוב, והוא בניגוד לרבנו, הוא התחיל לספר על בריאת העולם, זה הדבר הראשון שמשה רבנו התחיל לדבר עליו. אז סימן שזה חשוב. אז אמנם באיחור, אז רבנו נזכר באמת מה שמשה רבנו אמר. טוב, תמוץ יפה. אבל אז מתעוררת השאלה, אם אתה כזה חסיד של משה רבנו, אז למה אתה לא הולך בדרכו? ולמה אתה לא מתחיל לספר לנו כמו משה רבנו? כי אתה לא רצית לדבר כמו משה רבנו, אלא אמרת לנו שאתה מדבר כמו משה רבנו לפרעו, וכמו שהקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, והוא לא אמר אני בראתי את העולם, אלא אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. על כן הוא יותר חכם מאיתנו רבנו, והוא לא רק בגלל כתוב בחומש ככה, תשים לב מי אומר ולמי אומרים ואיך ומה. וזה הסדר האמיתי של משה רבנו, הוא לומד את זה ממשה רבנו. ומכל מקום, טוב, משה רבנו גם בפועל את הספר שלו, אז הוא כותב מבריאת העולם, אז יוצא שזה כן חשוב. בסדר, אז השתכנענו שבריאת העולם זה חשוב, אבל עדיין אני חוזר לשאלה, למה? מסכים שזה חשוב, משה רבנו חושב שזה חשוב, רבנו חושב שזה חשוב, וכנראה חשוב באותה חשיבות, רק תעשה את הסדר הנכון, לא מתחילים מבריאת העולם. וחיוב התורה עלינו לא מצד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא, כי מצד זה שווה בה הלבן והשחור, כי כולם ברואה. אבל התורה מחייבת אותנו מצד התחברותו יתברך אלינו ויתן סגולת בני האדם. זו תפיסה אמונית רצינית, לא שסבתא. אבל מכל מקום, הסיפור בריאת העולם זה סיפור חשוב, ואני חוזר בשלישית, למה? אז מה החשיבות הגדולה בהודעה איך היה חידוש העולם? ועוד נציב את זה בשאלה יותר חריפה, ניסוח חריף יותר, למה היה חשוב לספר על בריאת העולם בתורה? כן, עכשיו אני מקשה, על רב על משה רבינו היום. למה זה חשוב לספר על בריאת העולם בתורה? בתורה כתובים דברים שמטרתם להורות אותנו. אתם זוכרים מה, מה השאלה הזאת? היא לא, היא לא שאלה חצופה שלי. מי שאל את השאלה הזאת? רבי יצחק. אז אנחנו כולנו הולכים בדרך רבנו שלמה, רשי, ובדרך רבו, רבי יצחק. אז זה האוריינטציה שלי, זה האוריינטציה שלו. התורה היא לא אמורה להתעסק, אמורה ללמד אותנו מה לעשות, הלכות, החודש הזה לכם, ראש חודשים, נכון? התורה אמורה להדריך אותנו בדרך אשר נלך בה ובמעשה אשר נעשה. זה מה שאנחנו מצפים כשאנחנו פותחים ספר שכתוב בו, שזה ספר תורה. זה לא ספר ידיעות, זה לא ספר היסטוריה, זה ספר תורה. מה זה תורה? הוראה. הוראה למה? איך להתנהג. נו, אז איפה מתנהגים כשהם בבראשית ברא אלוקים ושמיים את הארץ? זו השאלה. ולכאורה, נושא זה שבריאת העולם אינו עומד בקריטריונים של התורה. זה סיפור מיותר. באמת, כל ספר בראשית מיותר. על פי הפיקחות של, של השואל. על פי הנקודה שעכשיו אנחנו מציגים אותה. על פניו זה מיותר. כנראה הקדוש ברוך הוא חולק עלינו, אתם מבינים. שהרי, אם אכן העולם נברא לפני מיליארדי שנה או לפני 6,000 שנה, מה זה משנה? האם יש כלל בכך איזו משמעות והשלכה לאמונתנו? מה אכפת לך באיזה תאריך זה נברא? לפני כמה זמן זה נברא? למה זה משנה? והרי התורה באה להורות לנו איך לחיות את חיינו בצורה ערכית. התורה מורה את הדרך לערך. זה פירוש המילה תורה. ואם כן, מדוע שייך לתורה הסיפור על בריאת העולם? אלא שחשיבות סיפור הבריאה לרבי יהודה הלוי וכן גם לרבו משה רבנו אינה נעוצה בידיעת עובדות היסטוריות והכרונולוגיה שלהם. באמת ההיסטוריה היא באמת לא חשובה, והכרונולוגיה שלהם עוד פחות חשובה, אלא הסיפורים האלה חשובים באמת בחשיבות תורנית. תורנית, כלומר, בהוראת הערך, במגמה המתגלה בהיסטוריה. לא העבר ההיסטורי מעניין, אלא אם יש לו משמעות לעתיד האדם. העבר באמת, באמת באמת, העבר לא מעניין אותנו. בכלל, אנשים שהעבר מעניין אותם, הם בלי רוב, איך נגיד, אלה שאין להם כל כך עתיד, הם יצאו לפנסיה. אז חשוב לספר איך שהיינו בפלמ"ח, והבן שלי הוא כך וכך. יש להם הרבה דברים לספר, כי העתיד הוא לא מרתק, זאת אומרת, העתיד הוא לא מאבטח. אבל אדם צעיר, אין לו זמן לספר על איך היה. מי שמתחיל לספר, שמע, איזה חוויות היו לי בגן, בעיה איתו. כי צעירים מסתכלים קדימה. והנטייה הפסיכולוגית הזאת אצל אדם פרטי היא נכונה גם בעמים. מה מעניין אתכם מה שהיה? בואו נדבר על מה שיהיה. ואם אתם אומרים שההצעה שלי היא מוזרה, לא מוזרה. זה מה שקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. זה הלימוד הראשון שהוא מלמד מתי שהוא בא לגבש את עם ישראל כעם. כי אמרו, כי אומר עליהם אלוקי אבותיכם נתגלה עליכם, ואמרו לי מה שמו מה אומר עליהם. לא השם מלאך, לא השם מלך, אלא השם ימלוך לעולם ועד. זה השירה החדשה ששיפחו גאולים משמחה על שפת הים. מה שמעניין אותנו קודם כל זה עתיד. הדבר ראשון שמה שאנחנו יודעים ביחס לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא זה מילה נרדפת. אני עכשיו אומר משהו לא מדויק, אבל באופן כללי, אין לך דבר חשוב יותר מאשר הקדוש ברוך הוא. אז זה הדבר הכי חשוב. והידיעה שבאה מהדבר הכי חשוב, זה שמה שחשוב זה עתיד. ואם יש לך עתיד, טוב, אז בוא נדבר על העבר. אבל אם אין לך עתיד, שמע, זה מסכנות לדבר על העבר. כי באמת כל ערך העבר הוא מצד העתיד. חשוב לדעת את העבר כדי שתקבל תרשים זרימה, כיוון לעתיד. זה הסדר האלוקי. זה הסדר הגיוני, וזה הסדר פסיכולוגי, וזו צריכה להיות הגישה. וחזרנו ושאלנו, אז למה אתה מספר לנו על בריאת העולם? מה אכפת לנו? אכפת לנו לא בקונטקסט של מה שהיה, אלא משמעות של בריאת העולם בתורה זה מה שיהיה. אגב, אני אוסיף לכם בשלב זה, אתם יודעים, יש סיכוי שבכלל בריאת העולם, תראו, מתי הייתה בריאת העולם? אז יש תשובה פשוטה, שהייתה לפני אלפים תשעת שנים. טוב, תשובה נעה. ומה דעתכם על הרעיון שלמשל חז"ל חולקים על הרעיון הזה ואומרים שאלה תולדות השמיים וארץ בהיברעם, אל תקרי בהיברעם אלא באברהם. אז עד שלא באברהם כנראה אז לא נברא עולם. תראו, לא, זה רק סתם מרמז לנו. לא סתם, בוא אני אגיד לכם שעולם נברא אחרי אברהם, כי ויחולו השמיים והארץ לוחם וכל צבאם. מתי קלו השמיים בארץ וכל צבאם? ביום
השישי.
למה השישי ולא שישי? ה' בסיוון. זאת אומרת שה' בסיוון, אז מה? אז קלו שמיים וארץ. קלו, מה קלו? קלו להיברא, לא? זאת אומרת שכל התקופה הזאת זה עדיין לא נברא, העולם עדיין לא נברא. אז יכול להיות שאברהם אפילו עדיין לא נברא, הוא רק מסתובב פה אבל לא נברא, ובכלל כל השיר סופר זה בכלל לא בריאה. ואם כבר אנחנו עולים על הגל הזה, אז אולי זה קצת פרובוקטיבי. עד אתם מה שאני אומר לכם זה פשוט אני עוקב אחר מה שכתוב מפורש, אני לא אומר לכם דבר שהוא לא דיבר לך את זה על עכשיו, אני קצת נכנס לאיזה פרובוקציה דרשני, אבל כתוב שגדול יום קיבוץ גלויות יום שנבראו בו שמיים וארץ. אז מה דעתכם אולי שעדיין העולם לא נברא, ורק ביום קיבוץ גלויות, אז מופיעה הבריאה, כיום שנבראו בו שמיים וארץ, זה אותו דבר, אז הבריאה. קצת דרשה, אבל מכל מקום זה מועיל לי לחדד לכם את צורת החשיבה, כי צורת העיון הזאת היא מתקרבת להבנה הנכונה של הדברים. אז סיפור של מה שהיה לא משנה, כי יש סיכוי שבכלל תיאור הבריאה זה בכלל לא מה שהיה. אולי הבריאה זה מה שיהיה, וכל המציאות כולה היא הולכת ומגלה את הבריאה. ואם הסברנו את הבריאה על פי המהר"ל, ואני רוצה לטעון לכם שמהר"ל הוא חכם כל כך גדול בגלל שהוא תלמיד של ריאל, וגם רבנו זו התפיסה שלו, אף שלא הוכחתי לכם בשלב זה, אבל אתם מקבלים פה כיווני סרטוט, כיווני חשיבה למה שאנחנו עומדים לבלות בזה לאורך הזמנים שאמרתי עלולים להיות ארוכים בהמשך. אז המציאות כולה היא תהליך של התבררות הצורה האלוקית והחותם האלוקי בא, ובזאת היא תקבל את משמעותה כבריאה. ועל כן תבינו למה גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בשמיים וארץ, כי אתם מבינים שעם ישראל הוא עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים, ודתיהם שונות מכל עם, והם נתונים למשיסה בידי טיפוסים כאלה, כמו שאומרים את המשפט הזה. אז הנביא קורא למצב הזה חילול שם השם. ויבואו בכל אבינו שבאו שם ויחללו את שם קודשי. איך הם חיללו את שם קודשי, מי מכיר מי יודע? באמור להם, עם השם אלו, מה זה יצר? עצם זה שהם נמצאים מחוץ לארץ, זה חילול השם. כי אם עם השם אלה, איך מארצו יצר? ואם מארצו יצר, איך עם השם אלה? ואם הם לא עם השם, אתם עדיי ואני אל. ואומרים חז"ל על הפסוק הזה בישעיהו, אם אין אתם מדי כביכול אינני אל. זה נקרא חילול השם. חילול, משמעות המילה חילול זה כמו חלל, משהו ריק. זה ריקון המשמעות של שם השם מתוכנה. זה לא, שם השם זה לא להגיד השם כמו ינקל, זה לא. שם השם זה העניין האלוהי המתגלה במציאות, שנראה במציאות, כמו ההתראות פה, זוהי שם השם. אבל מתי שהמציאות היא נראית כמו שהיא נראית לאורך קרוב ל-2000 שנה שהיא נראתה, זה חילול השם, זה לא יכול להיות. ואם כך, אז העולם לא ברור. וכשיש קיבוץ גלויות, אז העולם ברור. אני השם דיברתי ועשיתי. עוד יותר, גדול קידוש השם מחילול השם. הולך ומתברר קידוש השם הגדול, במה שכל חילול השם הזה לא יכל לחפות על השלטון האלוקי המוחלט בכל. זה מתגלה. יום קיבוץ גלויות, שהוא גדול כיום שנבררו בשמיים וארץ. פה אני רוצה להגיד, שמיים וארץ ביום הזה, בזאת הם, שוב אנחנו רואים שהם ברואים. זה אותו סוג יום. ולענייננו, סיפור הבריאה לא מעניין אותנו מצד ההיסטוריה. לא מעניין אותנו מצד מה שהיה. זה לא הנקודה. זה מעניין אותנו לא בתור סיפור בעבר, אלא זהו ממד הווי, ממד מתמיד, זהו ממד מטה-היסטורי. בריאת העולם זה לא מה שהיה. בריאת העולם בורא נפשות רבות ורסונה. זה כמו ואתה מחיה את כולם, לא חיית את כולם ולא בראת, אלא כמו נותן התורה, לא נתן התורה, כי הבריאה זה אקט מתמיד, זה לא היה פעם. חשיבות הסיפור של הבריאה לרבי יהודה הלוי אינה נמצא בידיעת העובדות ההיסטוריות והכרונולוגיה שלהם, אלא בערך, במגמה המתגלה בהיסטוריה. לא עבר ההיסטורי מעניין, אלא אם יש לו משמעות לעתיד האדם, החיים והמציאות. אם לעבר יש משמעות לעתיד של האדם, לחיים ולמציאות, אז העבר חשוב. ואם לא, אז סיפורי סבתות. תשאיר את זה לאנשים משועממים. על כן, פירוט דרך הבריאה, הטכניקה של המעבר מעין ליש וכדומה, אינו עיקר העניין. וחוץ מזה, סיפור הבריאה בכלל מספר לנו איך זה קורה. וכשהוא אומר לו, הודיע איך היה חידוש העולם. אתם חושבים שהוא יסביר איך היה חידוש העולם? זאת אומרת, באיזה אמצעים הוא השתמש ומה הייתה הטכניקה לברוא את העולם? נו, אתם תארים לצפן שזה לא. ובכלל לימדו אותנו חז"ל להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר. לפיכך סתם הכתוב בראשית ברא אלוקים. אתם זוכרים את החז"ל הזה, נכון? זה באמת חז"ל, כולם צטטים אותו, אבל אף אחד לא יודע מה המקור שלו. הרמב"ן אומר את זה והרמב"ם מביא את זה, אבל הם כנראה הקימו מדרש שאנחנו לא מכירים. כלומר, העניין העיקרי הוא אז זה לא גם נכון, כמו שמצאתי מדרש שנקרא מדרש, העיקר בשס ובמדרשים הרגילים זה לא נמצא, זה מדרש שני הכתובים. שם כתוב להגיד כוח מעשה בראשית לבריות ולהודיעם אי אפשר אלא שסתם הכתוב. טוב, יש לי מדרש כזה, נדיר. כלומר, העניין העיקרי הוא עובדת היות המציאות ברואה. כלומר, מה זה ברואה? כלומר, חתומה בחותם אלוהי, בעלת ערך אלוהי. הרושם האלוהי שבמציאות, הנותן לה את משמעותה, את ערכה, את מגמתה, את תכליתה. הרושם הזה הוא קריטי למשמעותו וערכו של העולם. זו סיבת החשיבות העליונה והראשונית לסיפור הבריאה. חשיבות סיפורי תורת משה אינם בזה שהם מהשווים ימים מקדם שנות עולמים. ומשה הוא היסטוריון שערך את הכרונולוגיה ותיארוך המאורעות. לא זה הנקודה, אלא חי בישראל תוכן אידיאלי, וכשמשה מספר על העבר הוא בעצם מתאר את אופי החיים הנשמתי ההולך ומעצב את החיים, המציאות, הממשות, ההיסטוריה. אם כן, מתוך שגילה להם הנעלם, גילה את ספרת החיים הפנימית שלהם, את הממד הנשמתי, חושף הוא את העניין האלוקי שבהם, הוא ממשיך והולך ומודיע שהיה חידוש העולם. כי כשהוא מראה להם, מגיד להם, מגלה להם את הנעלם, בזאת הוא מראה להם, מודיע להם איך היה חידוש העולם. חידוש העולם, בעצם המציאות שלהם יתברר שיש חידוש העולם. כי המציאות שלהם מבררת שהעולם מחודש. המציאות שלהם זה התחברות האלוה במציאות. ובזאת העולם ברור. טוב, אמרתי לכם את הרעיון העיקרי, ואם הוא מהמם אתכם קצת, אז אל תיבהלו, בגלל שאני עומד להגיד לכם את זה עוד ועוד ועוד בחודש או חודשיים או החודשים הבאים. אז בסוף, אם לא נפל לכם עכשיו, אז סימון בסוף ייפול.